אנחנו ממשיכים את הסדרה של תורת הנפש על פי הרב קוק זצ"ל, אבל אנחנו לא יכולים להתעלם ממה שקורה בעם ישראל, ועם ישראל עכשיו במלחמה. נכון שברוך השם אנחנו במצב כזה שאנחנו יכולים להוציא צבא גדול למלחמה, וגם לשמוע על הגבולות האחרים ולמלא כל מיני תפקידים ביטחוניים, ועדיין יש יהודים כמונו שיושבים בשקט וממשיכים בשגרה היומיומית כרגיל. Okay. אז זה קודם כל דבר שצריך להודות לקדוש ברוך הוא, על זה שעם ישראל ומדינת ישראל הגיעו למצב כזה שאפשר להמשיך את החיים הרגילים גם בזמן מלחמה. פעם, כדי שצהל יוכל להוציא את הכוחות שלו לקרב, קרב רציני, היו צריכים לגייס מילואים ולהפסיק הרבה מאוד חלקים מהחיים השגרתיים. היו אפילו מגייסים מסעיות אזרחיות כדי להוביל את החיילים ממקום למקום.
מכוניות פרטיות.
מסעיות, מכוניות, הכל. היית פתאום מרגיש, חסר לך פה, חסר לך שם, אז פה ושם מישהו, כן, התגייס בצו 8, אולי חסר לך פה איזה מישהו. אבל אנחנו ממשיכים בחיים רגילים. יש בזה יתרון גדול. יש בזה באמת טובה גדולה שהקדוש ברוך הוא עושה לנו, שאנחנו גדלנו והתעשרנו והתחזקנו במידה כזאת. זה חלק מתהליך הגאולה. שצריך לראות איך הדברים הולכים ומתקדמים ונהיים יותר טובים משנה לשנה, בניגוד לאנשים שהם לא זוכרים מה שהיה וחושבים שזה נהיה יותר גרוע. עם זה, זה מטיל עלינו חובה לימודית, מוסרית, רוחנית, אישית, שכל אחד מאיתנו ירגיש שהוא חלק ממה שקורה בעם ישראל. הוא חלק מהמלחמה. צריך להרגיש את זה, צריך להתפלל על הצלחת החיילים ועל שלומם, גם על תושבי הדרום. צריך להיות קשורים ושותפים בכל מה שקורה. זה עם ישראל שנלחם, זה לא החיילים המסוימים ההם שהולכים ומטפלים באיזושהי בעיה עבורנו. ולכן ראיתי צורך במקום להמשיך בסדר השיעורים הרגיל, כבר עשינו את זה פעם אחת לפני שבועיים, אמרתי לכם שאני משנה קצת את סדר השיעורים, הופך קצת את הסדר, חזרנו לסדר, והיום אני רוצה ממש לעסוק בענייני המלחמה. בפעם הקודמת עסקנו יותר בצד של הפחד, כיוון שהרבה אזרחים היו במצב של חשש מפני ההפגזות, מפני הטילים, גם עדיין המצב כזה. ודיברנו על החסרונות של הפחד, על הצורך להתגבר על הפחד. כל נושא הפחד והמקורות של הפחד מבחינת כוח הדמיון, כיוון שעסקנו אז בכוח הדמיון. עכשיו אני רוצה לעסוק בענייני המלחמה עצמם. יש על זה דברים ארוכים בדברי הרב קוק זצ"ל, היום לא נספיק אלא רק מקצת מהדברים, שנוכל לתת לעצמנו מבט על מה שקורה. מבט מתוך תורה, מבט שגם קשור לנושא של השיעור לתורת הנפש, לבניין האישיות, איך אנחנו בונים את עצמנו כלפי מלחמה ובתוך מלחמה. אני אתחיל כאן בסוגיה בעין היה. זה נמצא בתוך מערכת של דברים שהגמרא מביאה, שיש חובה על אדם מישראל שרואה מקום שנעשו בו ניסים לאבותינו. מה זה לאבותינו? לאבותינו זה גם בזמן יציאת מצרים, נעשו ניסים, כמובן, כולנו יודעים שהיו שם הרבה ניסים, ואדם ישראל שמגיע ומזהה מקום כזה, היום יש קושי בזיהוי, אבל מגיעים ומזהים מקום כזה שנעשו בו ניסים לאבותינו, יש על זה ברכה. חייבים לברך. כן? ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו.
מה זה הניסים האלה? זה רק ניסים
שצריכים
לנו עליהם שהם נעשו לעם ישראל?
כן, אז יש שאלות הלכתיות לגבי הברכות האלה. אני רק אזכיר בדרך כלל, אם כבר הזכרת את הצד ההלכתי, יש גם עניין שלפעמים אדם צריך לברך על נס שנעשה לו. גם היום נעשים ניסים במצבים מסוימים, ואדם שמגיע למקום שנעשה בו נס, חייב על פי ההלכה לברך. אבל אנחנו לא עוסקים בשיעור פה, בשיעור הזה, בצדדים ההלכתיים, זה תשבו עם אחד הרבנים שפוסקים הלכה, ומבררים איתו את העניין. על כל פנים, הגמרא מביאה כאן רשימה של מקומות שנעשו ניסים. כמובן, ים סוף לדוגמה. אדם מגיע למקום בים סוף, אם הוא יודע איפה עם ישראל עבור את הים, דבר שאנחנו לא כל כך יודעים אותו היום, אז הוא צריך לברך. ואחר כך, בתוך הרשימה, הגמרא מביאה עוד דבר. כתוב בגמרא, אבני אל גביש במורד בית חורון. זה דבר שקרה, יש פה תנך, רגע, זה דבר שקרה בימי יהושע. הרי בימי יהושע עם ישראל נלחם לכבוש את ארץ ישראל, זה היה תקופה ארוכה של מלחמות, והיו לו כמה וכמה מלחמות, והיו גם ניסים בחלק מהמלחמות האלה. כתוב בספר יהושע, פרק י', כשיהושע נלחם שם במלחמה, קודם כל, ויהומם השם לפני ישראל, ויקם מכה גדולה בגבעון, וידפם דרך מעלה בית חורון. אז יהושע רדף אחרי האויב, אחרי שהוא ניצח אותו, דרך מעלה בית חורון. מעלה בית חורון, אנחנו דווקא יודעים איפה הוא היום. יש יישוב בשם בית חורון, מי שמכיר, זאת אחת הדרכים הראשיות מהשפלה להרי ירושלים. לא הדרך שעוברת בכביש מספר אחד, אבל יש כביש צפוני יותר. ארבע, איך המספר שלו? 443? משהו כזה, כן? אז זה, הכביש הזה עובר במעלה בית חורון. וכתוב בפסוק הבא, והי בנוסם מפני ישראל, הם במורד בית חורון, והשם השליך עליהם אבנים גדולות מן השמיים. עד עזקה. וימותו רבים אשר מתו באבני הברד מאשר הגו בני ישראל בחרף. עכשיו זה לא ברד, כמו שאנחנו רגילים לראות שיש לך איזה אבן קטנטונת כזאת מקרח שיורדת מן השמיים. זה לא הורג בני אדם. כאן מדובר באבנים, אבנים רציניות, ניסיות. זה נש שקרה לעם ישראל שהקדוש ברוך הוא עזר להם במלחמה. אז אומרת הגמרא, מי שרואה את האבנים, מברך את האבנים שם במקום, נשארו אבנים, זה לא קרח, אבנים, נשארו אבנים שם במקום, מי שיודע לזהות את האבנים האלה, מברך. עכשיו, ממשיכה הגמרא בנושא הזה, ואומרת, יש לכם את זה לפניכם, ואבני אל גביש. מהי אבני אל גביש? למה הם נקראים בשם הזה? מה זה הכינוי הזה? תנה, אבנים שעמדו על גב איש וירדו על גב איש. זה נקרא, עמדו על גב איש, זה משה. דכתיב, האיש משה ענב מאוד, משה נקרא איש. עכשיו, מה זה נקרא עמדו על גב איש? זה לא מובא אצלכם. ממשיכה גמרא, כתיב, ויחדלו הקולות והברד ומטר לא ניתח ארצה. אנחנו נקרא בשבועות הקרובים, בפרשיות השבוע, על המכות במצרים. הייתה במצרים מכת ברד. מכת ברד במצרים גם לא הייתה, לא היה ברד פשוט. טוב, אש מתלקחת בתוך הברד, היו שם אבנים כאלה. באמת שהקדוש ברוך הוא הוריד באופן ניסי. כשמשה רבנו שמע מפרעו שהוא מבקש להפסיק את המכה, אז משה יצא וביקש מהקדוש ברוך הוא שהמכה תיפסק. המכה נפסקה מיידית. מה זה נקרא מיידית? שגם האבנים שהתחילו ליפול והיו באמצע האוויר עמדו, נשארו שם. זה היה נס בתוך נס. נמצא לכם את זה גם בחומש. אז יש את הברד, זה שמות פרטט. והשם נתן קולות וברד ותעלה חשצה, וימתר השם ברד על ארץ מצרים. היה פה, כפי שאמרתי, ברד מיוחד מאוד. וישלח פרעה ויקרא למשה ולאהרון, ויאמר אליהם, חטאתי הפעם, השם הצדיק ואני ועמי הרשעים, האתירו אל השם, תתפללו אל השם, שיפסיק את הברד. ויאמר אליו משה, כצאתי את העיר, אפרוס את כפיי אל השם, הקולות יחדלון, והברד לא יהיה עוד. טוב? אז כתוב אחר כך, ויצא משה מעם פרעה את העיר, הוא יצא מהעיר, חזל מסבירים, כי העיר הייתה מלאה עבודה זרה, אז הוא רצה להתפלל לקדוש ברוך הוא במקום טהור, ויפוס את כפיו אל השם, ויחדלו הקולות והברד, ומטה לא ניתח ארצה. אז ההסבר כאן הוא לא רק שהדברים לא המשיכו ליפול, לא המשיכו לרדת, אלא שאפילו, כפי שאמרתי, מה שהיה בתוך השמיים, בתוך הנפילה, הפסיק באותו רגע ליפול.
זה משהו שאנחנו צריכים להמשיך לראות אותו.
חכה. לא ניתח ארצה, אומר רש"י, לא הגיע, ואף אותן שהיו באוויר לא הגיעו לארץ. כן, אז זה רש"י שם במקום. עכשיו, אנחנו אבל לא מדברים על הברד שהיה בימי משה, מה הקשר? אומרים חז"ל, האבנים שירדו בימי יהושע עמדו על גב איש, כלומר הם עמדו בזכות משה רבנו ותפילתו, וירדו על גב איש, זה יהושע. דכתיב לגבי יהושע, כך לראות יהושע בן נון, איש אשר רוח בו. זאת אומרת, שכש... הקדוש ברוך הוא נשא נס ליהושע, אותן אבנים, היה קצת מרחק ממצרים עד ארץ ישראל, בסדר, שם באלכסון, אותם אבנים, כמו פגז, אותם אבנים שלא ירדו בימי משה, ככה נשארו במחסן תחמושת בשמיים, ונפלו על גבי האויבים בימי יהושע. בסדר, אז עכשיו אנחנו מבינים למה הם נקראים אבני אל גביש, לפי חז"ל, על גב איש. כמובן זה רמז, אבל הרב קוק זצ"ל מלמד אותנו פה עניין יסודי לגבי מלחמות. וזה מה שאנחנו רוצים להבין. עד עכשיו פשוט הסברתי לכם את מאמר חז"ל, בואו נראה את האין היה בפנים. כותב הרב קוק, המלחמה דרושה לפי מעמד האנושות שלא נגמר עדיין בהשלמתו. כלומר, אם אנשים היו צדיקים, לא היו צריכים מלחמות. לעתיד לבוא, לא יישא גוי על גוי חרב, ולא ילמדו על מלחמה, נפלא. אבל לא יישא גוי על גוי חרב, לא נאמר במצב כזה, שיש לנו אנשי חמאס ודומיהם. לא נאמר בזמן שהמדינות עדיין רבות אחת עם השנייה, ומשתמשות בנשק חם במריבה הזאת. אלא שצריך עדיין, מלחמה הוא צריכה ביותר לצורך הגנה לאומית או תקומתה. עם צריך לדעת להילחם. אם עם לא יודע להילחם, הוא לא יוכל להחזיק מעמד. אז עם ישראל, כשהוא קם לתחייה, לומד להילחם, וברוך השם יש לנו את הצבא הטוב ביותר בעולם, הייתי אומר את זה גם לפני המבצע הנוכחי, וברוך השם, צריכים לעשות את הדברים. אבל, הנה, לפי הרגיל, תלויה הצלחת כל אומה בהתגבר רוח האומץ בלב אנשיה. חלק עקרוני מההצלחה במלחמה זה האומץ. צריך כמובן הכשרה ואימונים, וצריך את הנשק הנכון, וצריך חוכמה ושכל. הרב כותב את הדברים האלה במקומות אחרים, גם שצריך את החוכמה וגם שצריך את היכולת הטכנולוגית, אבל כל אלה צריכים אנשים אמיצים כדי להפעיל אותם. והאומץ מתגבר במה שהידיעה מתבררת להם, שעזרתם תלויה בעצמם, בכוחם ועוז גבורתם. למה לבן אדם יש אומץ? כי הוא אומר, זה תלוי בי. הבית שלי, מפגיזים את הבית שלי. אם או לא מפגיזים את הבית שלי, מפגיזים את הבית שלך, של מישהו אחר בעם שלי. מבזים את העם שלי, מתקיפים את העם שלי. אם אני לא אהיה אמיץ ואנצח את האויב בצורה הטובה ביותר, יהיה גרוע מאוד. אז בן אדם מבין שהדברים תלויים בו ובחברים שלו בצבא, ולכן הוא מפתח את האומץ שלו. על כן יוכל הטוען לטעון כי מושגי דעת יראת אלוקים יחלישו את אומץ העם. למה יחלישו? באשר לפי האמת מתבאר כי לשם המלחמה ולולא עזרת השם שב זרוע אדם. אנחנו הרי יודעים שהקדוש ברוך הוא עושה את הכל. ומלחמות במיוחד, נאמר בגמרא שהגויים באים לקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא, ובין השאר אומרים לו, אנחנו עשינו הרבה מלחמות, הקדוש ברוך הוא אומר להם, מה אתם עשיתם מלחמות? כתוב בפסוק, מלחמות אני עשיתי, אומר הקדוש ברוך הוא. אז אם הקדוש ברוך הוא עושה את המלחמה, ויהודי הוא יהודי כזה טוב, ירא שמיים, מלא ביטחון בקדוש ברוך הוא, אז הוא אומר, טוב, אז אני לא צריך שום דבר, אני לא צריך אימונים, לא צריך זה, השם עושה את המלחמה, אני אצא למלחמה ואני אנצח, כי הקדוש ברוך הוא יוצא. הרי אני צודק, נכון? אני מוסרי, אני עם ישראל, אני, הנושא שלי צודק, אז למה אני צריך להתאמץ? ואם הוא חושב שהוא לא צריך להתאמץ, אז גם האומץ לא מפותח אצלו. לא צריך גם אומץ. אני אצא, כולם יברחו. אני אלך ככה, עם תלית ותפילין וספר קודש, והאויב יברח, הרי הקדוש ברוך הוא עושה מלחמות. ואם זה לא כזה חריף, אבל בכל זאת, אדם קצת יסמוך על הקדוש ברוך הוא פה, קצת שם, והוא לא יהיה מספיק אמיץ. אומר הרב קוק זצ"ל, אבל זו טעות מוחלטת, לא טעות קטנה, טעות מוחלטת. כי אין גדר הביטחון וההתעלות על ישועת השם בא למעט את כל כוחות הגבורה האפשריים. זה עיקרון שחוזר פה בספר עניה פעם אחרי פעם, זה דבר מאוד חשוב שצריך לדעת. מהי מידת הביטחון? מידת הביטחון, כותב הרב קוק, לא אומרת לא לעשות. אם האדם נמנע מלעשות דבר שהוא יכול לעשות מבחינה אנושית, בגלל מידת הביטחון, זאת לא מידת ביטחון, זה מזויף. זאת לא מידת ביטחון, זה לא התנהגות לפי התורה. יבוא בן אדם ויאמר, אני, טוב, לא למדתי בדיוק איך לנהוג לפי כללי הבטיחות, אבל אני עשה, יש לי ביטחון בקדוש ברוך הוא. הוא עובר איסור. אדם יבוא ויגיד, אני לא בדקתי באמת שהכל בסדר, אבל אני אלך, הקדוש ברוך הוא יעשה, הוא עובר איסור. אדם יבוא ויגיד, אני לא אתייעץ עם רופא, אני לא אעשה את מה שהרופא אומר, הוא עובר איסור. זה לא מידת הביטחון. שוב, זה לא הנושא שלנו היום, זה רק, זה חשוב מאוד פה, אבל זה חוזר על עצמו פה בספר פעם אחרי פעם. מידת הביטחון, פירוש הדבר, שאתה עושה את כל מה שאתה יכול לעשות בתור בן אדם. אלא מה? כי אם למה מידת הביטחון בא? להשכיל את העם, שלא בכוח הגבורה הבשרית לבדה, ישיגו מאוויים. כי אם צריך לזה גם הגבורה המוסרית, שהיא ההליכה בדרכי השם. אם לא תהיה מידת ביטחון בקדוש ברוך הוא, אז אדם יגיד, טוב, בסדר, אני מאמין בקדוש ברוך הוא, אבל הוא נותן לי את העבודה. נותן לי את העבודה. אם אני אהיה חזק, אני אצליח. אני לא אהיה חזק, אני לא אצליח. אומר לנו מידת הביטחון, תיזהר. אתה צריך להיות חזק. אתה צריך להיות החייל הכי טוב שיכול להיות. עם הצבא הכי טוב שיכול להיות. כן? לא סומכים, לא על ניסים וגם לא על יהיה טוב ויהיה בסדר וכל מיני טעויות שלפעמים החברים שלנו עושים. גם אנחנו עושים לפעמים. אבל יכול להיות לך הצבא הכי טוב בעולם ולא תצליח. למה לא תצליח? כי תיקנת את הצד האנושי של הכוח, של החוזק, של האומץ, ולא תיקנת את עצמך מבחינה מוסרית. לא למדת את תורת הנפש, לא עסקת באידיאלים הרוחניים, אתה לא בן אדם שמגיע לו להצליח. אומר כאן הרב קוק, אם האדם צריך, יש לו גם גבורה מוסרית, שהיא הליכה בדרכי השם, אז העם זכאי שתעמוד לו גבורתו ויצליח בה. יש לו גבורה. אבל מתי מגיע לו להצליח בגבורתו? שמבחינה מוסרית הוא בסדר. שאז העם זכאי. מאחר, למה נקרא זכאי? שיש להצלחתו תכלית במציאות האנושית. אם האדם נלחם למען מטרות טובות, אם הוא תיקן את עצמו, אז באמת, קדוש ברוך הוא רוצה שהוא יצליח. יש מטרה בהצלחה הזאת. אבל אם, יכול להיות בכל עם בעולם, יבוא עם ויגיד, לא, אנחנו משעמם לנו, בוא נלחם. הם יקימו את הצבא הכי טוב, והכי חזק, ויחנכו את החיילים להיות אמיצים, אבל הקדוש ברוך הוא לא ייתן להם להצליח. לכן צריך את מידת הביטחון, להבין שבסופו של דבר הכל תלוי בקדוש ברוך הוא. אבל זה לא פותר אותנו מהמקסימום של המאמץ. שום דבר. רק אחרי שאתה עשית את המאמץ המקסימלי, הקדוש ברוך הוא מוסיף את שלו. אם לא תעשה את המאמץ המקסימלי, אל תאשים את הקדוש ברוך הוא, תאשים את עצמך. מחדש כאן הרב, המאמץ הזה הוא בשני מישורים. זה מאמץ מקסימלי במישור הצבאי, הפשוט, האימונים והנשק והאומץ, וזה גם מאמץ מוסרי. כי אם הוא ישים, אני ממשיך בפנים, רק אל הגבורה הגשמית פניו, ועל דבר הכישרון הרוחני, כן, יש פה כישרון, זו מילה שמופיעה בספר קהלת, לא כמו שאנחנו משתמשים בה היום, אלא מלשון קשר. האדם צריך להיות קשר, כלומר, הוא צריך להיות אדם טוב, אדם מוסרי. אז על זה הוא לא יביט ולא יתבונן, הלא ירד במעלות רוחו, ואין תועלת נמצאת בהצלחתו, ואז הוא ודאי לא יצליח, כי אין השם עמו. נמצא. שיסוד הביטחון ותכלית הוראה שהראה השם יתברך על ידי הנהגה ניסית עם ישראל, כי לשם המלחמה, למה הקדוש ברוך הוא עושה ניסים? לא כדי להחליש את הציור שצריך התאמצות האדם להקמתו הכללית והפרטית. כלומר, אם האדם יגיד, טוב, ראינו במצרים שהקדוש ברוך הוא עשה ניסים, אז גם עכשיו הוא יעשה לנו ניסים. לא. חז"ל מסבירים לנו כל נס ונס שהוא לא בא לשלול את המאמץ שלנו. רק אם עשית את המאמץ אז יבוא נס. פה מה זה בא להגיד? לשכלל את המאמץ. לשכללה שתהיה שלמה מכל צדדיה, היינו שלא תסתפק רק בגבורה פשוטה. כי אם תפנה על כל הצדדים של שלמות הפרטית והכללית. כלומר, מאמץ מקסימלי בתחום הצבאי, וגם מאמץ מקסימלי בתחום הרוחני. וזהו יסוד הדקדוק המוסרי שהיו צריכים להתנהג במלחמותינו לפי הדרכתה של תורת השם תמימה. זה דבר מעניין. שימו לב שמבחינה תורנית יש הדרכות מיוחדות לחיילים. יש פסוק שאתה יוצא למחנה ונשמרת מכל דבר רע, יתד היא הלכה לאזיניך. למה זה כתוב לגבי חיילים? כי חייל צריך להיזהר מבחינה מוסרית יותר מאשר בן אדם אחר. בדרך הטבע, במלחמות, יש התרופפות מוסרית. אנשים יוצאים מהמסגרת הרגילה, לא נמצאים בחברה רגילה, לא נמצאים במציאות משפחתית. אתם יכולים לראות תיאורים באומות העולם איך יש התרופפות מוסרית חריפה מאוד בזמני מלחמה. התורה מצווה בדיוק הפוך. מבחינת האידיאל, מי יוצא למלחמה? הטובים ביותר, הצדיקים ביותר. יש חידוש מיוחד של הרב קוק זכר צדיק לברכה. דבר מאוד מעניין. הרבה פעמים מביאים שברמב״ם כתוב, בסוף הלכות שמיטה, אחרי שנת השמיטה, בסוף הלכות שמיטה כתוב שיש אנשים, נראה את זה ברמב״ם, מה? במלחמת רשות רק הצדיקים יוצאים, אבל גם במלחמת מצווה יש עניין מיוחד. זה מה שאני רוצה להגיד לכם. ברמב״ם בסוף הלכות שמיטה ויובל כתוב, למה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל, הכוונה שבט לוי, בפני שהובדה לעבוד את השם, לשרתו ולהורות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים. לפיכך הובדלו מדרכי העולם, לא עורכים מלחמה כשאר ישראל, ולא נוחלים ולא זוכים לעצמן בכוח גופם, אלא הם חיל השם, החיל של הקדוש ברוך הוא, החיילים של השם, שנאמר ברך השם חילו, והוא ברוך הוא זוכה להם, שנאמר אני חלקך ונחלתך. ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל באי העולם אשר נדבה רוחו אותו, לעמוד לפני השם לשרתו או לעובדו, הוא פרק מעל צברו עול החשבונות הרבים אשר ביקשו בני אדם, הרי זה נתקדש, והוא חלק השם. מבינים אנשים, קוראים את הרמב"ם הזה, ומבינים שמי שעוסק בעבודת קודש, לא צריך לצאת למלחמה. כותב הרב קוק לא נכון. הדברים האלה לא נאמרו לגבי מלחמת מצווה של עם ישראל. כל כוונת הרמב״ם היא ששבט לוי לא כובש לעצמו נחלה. אם תסתכלו בספר יהושע, לא נאריך בזה עכשיו, אבל תראו שהיה כיבוש של כל עם ישראל ביחד, של יהושע וכולם, היה צבא, אבל אחר כך כל שבט היה צריך בתוך הנחלה שלו לסיים את הכיבוש. שבט לוי לא כובש לעצמו נחלה. זה מה שכתוב, אני חלקך ונחלתך, הקדוש ברוך הוא דואג להם לחלק ולנחלה, הם לא כובשים לעצמם נחלה. אבל כשיש מלחמת מצווה של עם ישראל, אומר הרב קוק, שבט לוי יוצאים ראשונים. דווקא בגלל שהם חלק השם. מה, יעלה על הדעת שאנחנו יוצאים למלחמה כמו של עכשיו, מה שנקרא בלשון ההלכתית, עזרת ישראל מיד צר. להציל את עם ישראל ושבט לוי לא יצא למלחמה? ודאי ששבט לוי יוצא. טוב, היום, כפי שאמרנו בהתחלת השיעור, ברוך השם, יושבים יהודים בבית בשקט, אז גם יש תלמידי חכמים שיושבים ולומדים, ויש גם תלמידי חכמים שמתגייסים ויוצאים למלחמה. אז צריך להבין שיש כלל גדול של צדיקים יוצאים למלחמה. מתוך זה שצדיקים יוצאים, אז גם במלחמת מצווה כולם יוצאים. אבל הצדיקים מראים את הדרך. שבט לוי מראה את הדרך להילחם. אז זה מה שהרב קוק כותב, שבמלחמותינו צריכים להתנהג לפי הדרכת התורה בדקדוק מוסרי, עוד יותר בצורה מוסרית. אני רק אענה פה, שאלו אותי שאלה באינטרנט לגבי מה שאמרתי על ביטחון, אז מישהו שואל, מה אם הרופא אומר שכדאי לעשות הפלה? אז יש דברים שצריך פסק הלכה. צריך לדעת מבחינה הלכתית, האם הדבר הזה מותר או אסור. יש עוד נושאים רפואיים שצריכים פסק הלכה. גם אם צריכים לקחת תרופה בשבת, צריך לדעת מבחינה הלכתית, מה מותר בשבת ומה אסור בשבת. אז יש פעמים שהרב יגיד אסור, אבל יש פעמים שהרב יגיד מותר. ואז אדם חייב לעשות על פי מה שרופא אומר. טוב, זה רק בדרך אגב, כי שאלו פה. והנה, נמשיך את דברי הרב קוק, הוא מסביר עכשיו את הגמרא. עד עכשיו למדנו עיקרון, עיקרון מאוד בסיסי. מלחמה צריכה מקסימום מאמץ. מה זה מקסימום מאמץ? מצד אחד מקסימום מאמץ, מלחמתי כפשוטו. הכנות והכשרות. ומאמץ כפשוטו, ואומץ, אומץ נפשי, וגם כן עניין של הנפש, דיברנו על הפחד לפני שבועיים. נוסף על זה, צריך מקסימום מאמץ רוחני. להתקדש ולהתאר. כמובן שיש התנהגויות מיוחדות בתוך המלחמה, חייל לא יבוא ויגיד, רק רגע, אני לא יכול לרוץ לקרב, אני צריך לטוע ידיים קודם. כן, לא, תשמע, יש כללים. אדם שעוסק במצווה, פטור ממצווה. חייל שנמצא באמצע הקרב גם לא מפסיק להתפלל. הוא קודם כל מסיים את הקרב בצורה הכי טובה. בלילה הוא יכול, יש לו זמן, והוא לא חייל, הוא באמת פנוי, לא בשמירה או במשהו כזה. טוב, בסדר, עכשיו יש לך זמן להתפלל. ביום היית פטור? יש בזה כללים, וגם זה צריך ללמוד את הדברים האלה מבחינה הלכתית, מתי ואיך ומה הצורה שעושים. אבל צריכים לעשות מאמץ רוחני, התעלות רוחנית, וזה דבר כמובן שאנחנו יכולים לעזור בו. אנחנו יכולים להתאמץ יותר מבחינה רוחנית בתקופה שעם ישראל נמצא במלחמה. עכשיו הרב קוק מסביר את המאמר חזל, איך הוא הגיע לזה מאבני אל גביש. והנה, אין לך מלחמה מורגשת שבאה מן השמיים כנפילת אבנים מן השמיים. זה כל כולו הקדוש ברוך הוא. שאין בה שיתוף כוח אנושי לכלל. וניכר לכל שמן השמיים נלחמים בו ויהם השם. אז מה, תסיק מזה מסקנה שהקדוש ברוך הוא עושה את המלחמות לבד, בלעדינו? לא. לא תומה שבזה יש הוראה. שצד הביטחון מרשל, גורם להתרשלות מההשתדלות האנושית. לא כן, כי אם אותן אבנים הן באו על ידי שעמדו על גב איש וירדו על גב איש. זאת אומרת, שעל ידי שנמצא איש כזה, שכבר התאמץ להשלים עצמו בכל ערכות הצדק, יש לנו צדיק. מה זה צדיק? צדיק זה לא בן אדם שרק נולד צדיק. צדיק זה בן אדם שמשקיע מאמץ מתמיד להיות טוב, לעבוד את השם, לקיים את המצוות, להתפלל, בן אדם למקום, בן אדם לחברו. יש לנו איש כזה, עד שעליו יאמר ותגזר עומר ויקם לך. כלומר, הוא כזה צדיק שהוא אומר שהדבר יקרה, זה יקרה. בתפילתו לבד. אז על ידי אדם כזה באו אלה האבנים. אם כן מורות הן האבנים את צורך החריצות לכל כישרון שאך בידינו היא. כן, אנחנו צריכים לעשות את כל מה שאנחנו יכולים, כי אפילו אבנים שיורדות מן השמיים לא יורדות בלי שיהיה איש. איש שיתאמץ, איש שיכשיר את עצמו. יש הכשרה מעשית, יש הכשרה רוחנית. פה זה הכשרה רוחנית. ובכללם גם כן ההתגברות לחוזק האומה וכל צרכיה, שהם מתנאי החובות המוסריות והתוריות, שהשקפת הביטחון תזרז להם ותאמצם. כלומר, גם הדברים המעשיים, אדם יש לו חובה רוחנית לעבוד את השם, להתאמץ להיות צדיק, ויש לו חובה רוחנית לדאוג שצהל יהיה מצויד ומאומן, והחיילים יהיו גיבורים מספיק. שהרי למדנו שאפילו כל הדברים הניסיים, שאנו רואים שאין בהם שום צד של השתדלות אנושית, כמו אבנים שיודעות מן השמיים, מכל מקום גם הם תלויים בכישרון האדם וחריצותו המוסרית. אם כן, מזה נלמד כמה גדול הוא ערכה של ההשתדלות וכל ההשתלמות שבעולם. תמיד צריך שהאדם יעשה את מה שהוא יכול במקסימום יכולתו. וכאשר למד לנו רב סעדיה גאונזר בספר אמונות, שכיוון שאנו רואים שלצורך השלמה הרוחנית הנצחית, כדי להגיע לעולם הבא, אנו צריכים ודאי להשתדלות של תורה ומעשים טובים. האדם יבוא ויגיד, לא, אני אשב, אני אחכה שהקדוש ברוך הוא יביא אותי לעולם הבא. הצחקת אותנו. הקדוש ברוך הוא רוצה שאתה תעשה כדי להגיע לעולם הבא. זה ברור בתורה ומצוות. אם כן, ראינו שכך היא מידתו של מקום ברוך הוא, להנחיל לאדם טובו על ידי השתדלות מצידו. אז אם אתה צריך להתאמץ במצוות, אז גם בענייני העולם הזה אתה צריך להתאמץ. מזה נבין שגם הטוב הגשמי לא נסיקים על ידי השתדלותנו. אז למה יש מידת הביטחון? הביטחון מועיל רק למלא את כוח הריצות מכל צדדיו, שלא ייקשל בהתמלאו רק מצדדים הגשמיים לבד. כפי שאמרנו קודם, אם לא הייתה מידת הביטחון, אדם היה חושב שמספיק לעשות את ההשתדלות המעשית הגשמית. הוא לא היה חושב על העניין הרוחני. על כן, לעתיד לבוא, שתהיה מלחמת גוג ומגוג, בסוף וגמר תשלום עמדתם של ישראל, גוג ומגוג, זה שעם ישראל יגיעו למצב שהם עם גדול ועצום, קדוש וחכם. אז עוד פעם, ירדו אלו האבנים, אבני האל גביש, לנצח מלחמתם, להישיר דרכי השתדלותם. כלומר, למה צריך במלחמת גוג ומגוג אבני אל גביש? גם כן, כדי להראות לעם ישראל שתהיה להם השתדלות, שתהיה מחוללת, כוללת בהשתדלות רוחנית בדעת אלוקים, וכל דרכי היושר שהם דרכי השם, ביחד עם עוזם וגבורתם. צריך את שני סוגי המאמץ, מאמץ רוחני ומאמץ גשמי. ולא יטעו, לא בטעות של שכחת השם, לא מה כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, ולא השם פעל כל זאת. כלומר, מצד אחד יכולים להגיד רק המאמץ המעשי הוא מספיק, ושוכחים בכלל את הקדוש ברוך הוא, שגורם נפילה רוחנית שגוררת אחרי התקלות רבות, אז זאת טעות אחת שיכולה להיות. כן, שחושבים שהצד המעשי לבד הוא עושה את הכל, וזה לא נכון, כי כוחי בעוצם ידי עשה לי את החיל הזה, זה באמת מסביר שם רבנו ניסים, הרן, שבאמת אדם צריך את הכוח, אבל וזכרת כי השם אלוקיך נותן לך כוח לעשות חיל. הכוח הזה צריך להיות יחד עם זכירת האמונה והתוכן הרוחני. הוא מונד גם כן מטעות אפשרית אחרת, שיכולה לבוא מקוצר דעת, שיסוד הביטחון יגרום התרשלות ומיעוט חביצות. כן, זאת הטעות השנייה, שיבוא בן אדם ויגיד, רק הצד הרוחני מספיק. אני לא צריך כל כך להתאמץ מבחינה מעשית, כי אני צדיק, אני צודק, אני מוסרי. על כן יבוא לעזרה אלה האבנים, שכבר נקרא להן שם אבני על גביש, ונרמז בהן שהן באו על גב איש. הרי שכל עזרת השם תבוא על גב איש, באשר זאת היא הטובה האמיתית ועיקר החיים. מהי הטובה האמיתית? שיגיע האדם לטובתו הכללית והפרטית בהשתדלותו ועמל נפשו. זה לטובתנו עושה את זה הקדוש ברוך הוא. אם הקדוש ברוך הוא היה נותן לנו מתנת חינם, היה מאפשר לנו להשיג דברים בלי מאמץ, אנחנו לא היינו שותפים. אנחנו לא היינו מתעלים, אנחנו לא היינו מתקנים. לכן המרכז של חיי האדם, זה עיקר החיים, והטובה האמיתית שהקדוש ברוך הוא עושה לנו, הוא בזה שאנחנו צריכים מאמץ. ועל פי המאמץ שלנו, אנחנו מקבלים. גם בדברים גשמיים, וגם בדברים מוכנים. והדברים קשורים, זה בזה. גם דבר גשמי, כמו מלחמה, לא מצליחים בלי הצד הרוחני. גם דבר רוחני, לא מצליחים בלי הצד הגשמי. אפילו להניח תפילין, צריכים מישהו שידע איך להכין את התפילין, איך לעשות, יש שם הרבה מאוד דברים מעשיים. אז למדנו כאן עיקרון גדול מאוד בנושא מלחמה. העיקרון הזה אומר שהמלחמה אינה סותרת את המוסר, אינה מזניחה את המוסר האנושי. זאת אומרת, מלחמה בנויה על זה שיהיה, כמו שאומר הרב קוק פה, איש, אדם, בן אדם, ועוד בן אדם, ועוד בן אדם, חיילים שהם ממלאים את עצמם בצורה אמיתית, גם מבחינה רוחנית וגם מבחינה גשמית. בונים את עצמם, מכינים את עצמם. זה דבר שצריך הכנה. האמת היא שאנחנו משתדלים לעשות את זה היום בהרבה מוסדות. היינו צריכים להכין את כל חיילי צהל, לא רק בשנים, כן, בתקופת הטירונות והאימונים, אלא היינו צריכים להכין אותם גם לפני כן באימונים רוחניים, ולתת להם שיעורים תורניים שיסבירו את המגמה הרוחנית ואת החשיבות הרוחנית. ואת מה שיש מבחינה רוחנית בערך של הצבא, יש ערך גדול מאוד למלחמת מצווה. המצווה היחידה שיש בתורה, שאדם מחויב להיכנס למצב של סכנת נפשות. למסור את הנפש בצורה אקטיבית. יש מצוות, ואנחנו יודעים על פי ההלכה, שברוב המצוות, אם יש פיקוח נפש, פיקוח נפש דוחה, אפילו שבת. יש מצוות בודדות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, שהם דוחים פיקוח נפש. אבל מה זה נקרא שהם דוחים פיקוח נפש? באים לבן אדם, אומרים לו, תעבוד עבודה זרה. דבר ראשון, אם הוא יכול, שיברח. יברח, הוא לא יעבוד עבודה זרה ולא ימות. הכי טוב. אנחנו לא רוצים יהודי מת, אנחנו רוצים יהודי חי. רק אם תופסים אותו ואין לו אפשרות לברוח ואומרים תעבוד עבודה זרה והוא אומר לא ואומרים לו נהרוג אותך, צריך להגיד טוב תהרגו אותי אבל אני לא עובד עבודה זרה. זאת מסירות נפש פסיבית, זה דבר גדול מאוד. באמת היו באמת אנשים שזכו ומסרו כך את נפשם. אבל מלחמת מצווה היא מסירות נפש אקטיבית, לא אומרים תברח, אומרים לחייל, אתה תיכנס לתוך הקרב. אז זה מסוכן. כן? זה מסוכן אפילו. כמו שאנחנו יודעים, המלחמה הזאת, אתה משתמש בנשק, יכולה להיות טעות. פתאום יכולה להיות תקלה חלילה. כדי שלא תהיינה טעויות ותקלות, אבל יכול להיות. זה מסוכן. מה, מותר סתם ככה להתעסק בנשק? צריך להתעסקים בנשק רק בגלל שזאת מצווה. קל וחומת הנכנס, למערכת שלא יהיה. היום שם בעזה, כל חייל יודע שאם הם יצריכו להרוג חייל, בשבילם זה ניצחון. ואומרים לחיילים, תיזהרו, אבל תיכנסו. זאת מצווה, מצווה במובן הזה הגדולה ביותר בתורה. מלחמת מצווה. מצווה להיכנס לסכנת נפשות, להילחם ולהצליח, לנצח במלחמה.
נאמר אבל עם משה רבנו, אני חושב שהוא עשה מלחמות על הארץ, או חלק מהארץ, שחילם שם אלף למטה, אלף למטה, כאילו שהיה אלף אנשים שנלחמו במטה, ועוד אלף שלמדו תורה כנגדם.
לא, 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 אין, רגע, רגע. אם אתה לוקח, שאלת השאלה, הנתונים שאמרת הם לא כל כך מדויקים, אבל בוא נעמיד את הדברים על דיוקם. יש מצב שעם ישראל יוצא למלחמה. כמו בימינו, כמו שאמרנו בהתחלת השיעור, 90% מעם ישראל יושב בשקט בבית. אז בוודאי, כמו שיש ערך רוחני להכין את החיילים מבחינת ההכשרה הרוחנית שלהם, יש ערך שאנחנו יושבים ולומדים ומשקיעים בלימוד באותו הזמן. מצוין. אבל אילו היה מצב, והיו לנו מצבים כאלה, מלחמת העצמאות. מלחמת העצמאות, כל אחד שהיה קשה להילחם, היו צריכים אותו. לא היו מספיק אנשים, לא היו מספיק חיילים. במצב כזה ההלכה אומרת, גם מי שיושב בישיבה סוגר את הספר ויוצא להילחם. חובה מוחלטת לצאת להילחם. אז כל הטוב, כמובן, גם במצב כזה יש אנשים בני סיפור שהרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה ניסה במלחמת העצמאות להתנדב לצבא. הוא היה במלחמת העצמאות בין 57, אם אני זוכר נכון. אז אמרו לו, שמע אדוני, אתה מבוגר מדי, אתה לא יכול אפילו לבצע תפקידי שמירה. לא הסכימו לקבל אותו. כן, זה היה בירושלים, בירושלים לקחו גם אנשים מבוגרים, אבל לא עד כדי כך מבוגרים. כן, יהודי כמעט בן 60, זה לא שייך. עדיין לא עבר שום הכשרה צבאית קודם או דברים כאלה. אבל הוא אמר לבחורים בישיבה, כל אחד חייב לצאת. הדוגמה, כן, אפילו אני מוכן לצאת. טוב, אחרי שלא נתנו לו לצאת, הוא ישב בבית, למד ולמד ולמד, והשקיע בלימוד ובתפילות. אבל אין דבר כזה שכשצריכים חיילים אומרים, אנחנו נשלח רק חצי מהחיילים, החצי השני יישב וילמד. זה פגיעה בדיוק בעיקרון שלמדנו עכשיו מהרב קוק, שצריך לעשות את מקסימום המאמץ מבחינה צבאית. צריכים להיות צדיקים, בסדר, אבל תעשה את המאמץ הצבאי בצורה הנכונה. מובן מה שאני אומר. רק אם יש אנשים שלא צריכים אותם, טוב, זה משהו אחר. לא צריכים אותם, אז שישבו וילמדו, שיתאמצו בלימוד. אין דבר כזה, וככה רב צבי יהודה לימד אותנו, אני אספר לך סיפור יותר חריף. כשאני באתי לישיבת מרכז הרב, התקופה אחרי קום המדינה, כל בחור צעיר מקבל צו גיוס, כן, גיוס 18, אתה מגיע, אתה צריך לצאת לצבא. טוב, אנחנו רצינו לשבת ללמוד בישיבה, כי ראינו בזה דבר מאוד חשוב. באנו לישיבה, הרב צבי יהודה אמר לנו, תדעו לכם שאתם לא פטורים משירות צבאי. כי הוא זרק אותנו מהישיבה. לא, לא. תשבו, תלמדו, כי עם ישראל צריך תלמידי חכמים. אתם יכולים לדחות בינתיים את השירות הצבאי. אבל לימוד תורה על פי ההלכה לא פותר משירות צבאי. אלא שעם ישראל צריך לעשות חשבון. באמת צריך לגדל תלמידי חכמים. אז בינתיים את הבחורים האלה שמוכנים להשקיע ללמוד תורה, אנחנו בינתיים נדחה להם את השירות. נעשה להם שירות מקוצר יותר, נדחה את זה בכמה שנים, ואז יש לנו סיכוי שהם יתפתחו להיות רבנים. כאלה שילמדו אחר כך את החיילים. וזה באמת מה שקרה. כן, יש ברוך השם התלמידי חכמים שלמדו תחת ההדרכה של רב צבי יהודה, שהם היום מלמדים את החיילים, ומלמדים הלכות מלחמה, ומלמדים את הערך של הלחימה, ומחזקים את כל המורל וכל המוטיבציה של צהר. אבל רב צבי יהודה טרח להדגיש כל הזמן, שזה לא שמי שיושב ולומד תורה, זהו, לא צריך להילחם. זה לא נכון מבחינה תורנית. כמעט כל אחד בישיבת מרכז הרב אז התגייס בזה באיזשהו שלב. אלא מה? יש מי שמתגייס להרבה זמן, יש מי שמתגייס לקצת זמן. אז יש כמובן, לא כל אחד הולך להיות חייל קרבי. כן, יש מסגרות שונות, זה לא הזמן לדבר הזה. למה כל זה נכון? כפי שאמרנו, כן, מצוות תלמוד תורה, המצווה הכי גדולה שיש. כי כפי שאמרנו, מלחמת מצווה זאת מצווה עצומה. מצווה של מסירות נפש. מצווה במובן הזה הגדולה ביותר בתורה. וזה חשוב מאוד לדעת. כי מצד שני, כשאנחנו מגיעים למלחמות, מלחמה זה דבר מאוד לא נעים. מלחמה זה דבר אכזרי מאוד. הורגים אנשים. אנשים נהרגים. צריך לדעת לגשת בגישה הנכונה למלחמה. כפי שראינו כבר קודם, מלחמה היא דבר גדול. הקדוש ברוך הוא אומר, מלחמות אני עשיתי. הרב קוק זצ"ל מדבר על זה בספר אורות, זה יש לכם בדף למטה. כותב הרב קוק שיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. צריך להבין את זה. מה פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא אומר מלחמות אני עשיתי? זה אומר שמלחמה היא חלק מתהליך אלוקי. זה לא הבן אדם הזה החליט, די, נשבע, נמאס, טוב, עכשיו נצא למלחמה. יש עונה טובה למלחמות, פעם היו אומרים, מגיע, יש בתנך, יש עונת מלחמות, למה? כי בתקופות קדומות, בחורף, לא היה נוח לצאת למלחמה. יש בוץ, יש... זה מפריע, גם היום זה מפריע. אז היו מחכים לקיץ. תקופה כזאת, שאין בוץ, זה נוח לצאת למלחמות. אז זה לא כך. הקדוש ברוך הוא מחליט על מלחמות. תראו לפעמים, בתיאורים היסטוריים, איזה דברים כל כך קטנים, שגרמו שפתאום, בום, עכשיו, פורצת מלחמה. ואף אחד לא מבין למה דווקא עכשיו. למה זה לא היה קודם? למה זה לא היה אחר כך? המלחמה היא חלק מתהליך אלוקי. צריך לדעת את זה. מלחמות משנות. הן משנות את ההיסטוריה, מתעורר כוח משיח. הן משנות בני אדם. מלחמה יכולה לעשות מהפך. סיפר לי יהודי שהוא היום רב במדינת ישראל, רב מאוד מוצלח, שהוא לא חשב בכלל להמשיך לימודים בישיבה. אבל הוא השתתף בקרב, דווקא קרב שהוא מאוד הצליח בו. אבל הוא אומר, תראה, מה קורה פה? זה עניינים של חיים ומוות. אני יורה, בשריון, אני יורה פגז, והבן אדם הזה מת. הוא רוצה להרוג אותי. זה זעזע אותו. הוא החליט שהוא יושב בישיבה ולומד עוד כמה שנים, והוא היום ברוך השם אחד הרבנים המוצלחים בעם ישראל. מלחמה פירוש הדבר שאנחנו עולים על פסים אחרים. כל המציאות שונה. אתם ודאי מרגישים את הקשר של האחדות של עם ישראל. אומרים שמספר תאונות דרכים יורד בזמן מלחמה. ובתוך הנפש, עמוק, בפנים, בתוך הנפש של היחיד, ובתוך המציאות החברתית הציבורית, משתנים דברים. קוראים הרבה דברים גדולים. אנחנו לא יודעים, לא רואים אותם מיד. הם בעומק, אי אפשר לראות אותם. מעניין, לפעמים מלחמות שנחשבות לא מוצלחות, מלחמת יום כיפור. היו הרבה מאוד שינויים בעם ישראל אחרי מלחמת יום כיפור. המלחמה שינתה את פני החברה במדינת ישראל. צריך לחכות, לראות מה יקרה. אבל צריך באמת להאמין בקדוש ברוך הוא שהמלחמה היא דבר גדול. זה לא פותר אותנו מכל החובות שאמרנו קודם. החובות האישיות, גם מבחינה מלחמתית, גם מבחינה רוחנית. אבל צריך מאוד להיזהר שהמבט על המלחמה יהיה מבט נכון. כי ודאי יש במלחמה דברים לא טובים, דברים לא יפים. יש אנשים שכל כך זה מזעזע אותם, זה מפריע להם, מה יהיה? הנה פה אנשים נהרגים וזה, זה לא טוב. צריך לברוח מזה, כמה שיותר מהר. כן? יש אפילו אנשים סרבנים, לא מוכנים לשרת בצבא. טוב, כמובן, זה לא מוסרי. אם בן אדם רוצה לרצוח אותך, רוצה לרצוח את החברים שלך, את השכנים שלך. אתה לא אומר, אני כזה מוסרי, אני לא מוכן להחזיק בנשק. הדבר המוסרי זה להרוג את הרוצח. אבל כמובן, זה קשה, זה לא נעים.
שימוש לא נכון במוסריות.
כן. לכן אומר הרב קוק זצ"ל, פה באות ב', יש לכם את זה שם בצילום, אנו מסתכלים בדורות הראשונים המסופרים בתורה, בנביאים ובכתובים, אותם הדורות שהיו עסוקים במלחמה, והם הם הגדולים שאנו מתייחסים אליהם בדידות וגדולת קודש. תראו לעצמכם, אנחנו כולנו בני אברהם אבינו. אברהם אבינו מלא חסד וגמילות חסד ונתינה ואהבה והכל. וכשצריך, הוא קם ויוצא למלחמה. הוא הרג שם אנשים, להרוג שם אנשים זה אפילו יותר ממה שהיה היום. היה צריך אז לקחת חרב ולחתוך את האדם. היום ונורא. אברהם אבינו, כתוב אברהם הוא אבי, הוא אוהב את השם, אוהב את המקום, אוהב את הבריות, והוא הולך והורג אנשים. ולא רק אברהם כמובן. וככה זה בדמויות אחרי דמויות בתנך, פעם אחרי פעם. גדולי ישראל, נביאים, צדיקים, תלמידי חכמים. הננו מבינים, ממשיך הרב קוק, שהזיק הנשמתי הוא היסוד. אותו מעמד העולם שהלך במוצאתו על שהייתה מלחמה כל כך נחוצה בו, באמת היה צריך להילחם. הוא גרם להופיע את אלה הנשמות שהרגשתן הפנימית בתוכן שלם הייתה. יש בן אדם שמבין את הערך של המלחמה. הוא מבין שזה מוסרי, הוא מבין שזה נצרך, הוא מבין שהוא עושה את הדבר הנכון, ולכן מלחמת השם, סליחה, מלחמת קיומם, קיום האומה, מלחמת השם הייתה בהכרה הפנימית. צריך לדעת את המטרה האמיתית של המלחמה, לא נלחמים סתם. ועזיזים היו ברוחם, וידעו בעומק החושך לבחור בטוב ולסור מרע. זאת אומרת, אדם כזה לא מתקלקל על ידי המלחמה. מה תמיד החשש? אדם יצא למלחמה, אמרנו שבמלחמות, במיוחד באומות העולם, יש התפופפות מוסרית, יש הפקרות. עצם הדבר שבן אדם מתירים לו להרוג, אז הוא יורד לכאורה מבחינה מוסרית. אבל זה בדיוק מה שהתורה אומרת לנו. לדעת גם בתוך המציאות המסובכת הזאת לבחור בטוב ולסור מן הרע. לעשות את הטוב בלב שלם ולא לדבק בדברים השליליים. זה מה שאומר דוד המלך שנלחם הרבה מאוד, גם כי אלך בגד צל מוות לא אירע רע. מה זה לא אירע רע? אני לא אחשוש שהרע ידבק בי. אני לא אהיה רע. אני הרגתי, נכון, אני הרגתי כי זה טוב. אומר לו הקדוש ברוך הוא, כל מי שהרגת זה כמו להקריב קורבן על גבי המזבח. הוא הרג בשעים. צריך לעשות את זה. זה טוב מאוד, זה מתקן את העולם. כמובן, אם אפשר להחזיר את הרשעים בתשובה, זה עוד יותר טוב. אבל יש רשעים שאתה רואה שלא חוזרים בתשובה, הם מזיקים. יש בדברי הנביאים שצריך, עם ישראל צריך לקום ולהילחם ולחסל את הרשעים. אלא איך לא נדבקים בזה? טוב, שזה צריך כוח מוסרי לא לדבק בדברים השליליים. ולכן, כשאנו מתבוננים אליהם, אנחנו מסתכלים על הדמויות האלה ומבינים את העיקרון הזה, הננו, אנחנו, בכל הופעה רוחנית שאנו כל כך שוקקים לה, משתוקקים לאימוצם. אנחנו רוצים להיות כמותם. רב קוק זצ"ל כתב את הדברים האלה בתקופת מלחמת העולם הראשונה, שעם ישראל רק התחיל להגיש שהוא גם רוצה להקים צבא. עוד לא היה צבא של עם ישראל, עוד לא היו אפילו ניצנים של ההגנה וכדומה, אבל עם ישראל התחיל להרגיש את זה. אנחנו צריכים להקים צבא כמו דוד המלך. צבא שהוא יודע מה שהוא עושה, הוא מבין מבחינה רוחנית, ומתוך זה הוא עושה את הדברים בצורה מוסרית ולא נדבק בחולשות ובחסרונות מוסריים. כן, אנו משתוקקים לאימוצם, לכוח החיים החטוב והגבוש, האיתן והמוצק ששכן בקרבם, כוח חיים של אומץ, של גבורה. ומתוך תשוקה זו כוחנו הרוחני מתאמץ, גם הכוח הרוחני שיש לנו בבית המדרש, הוא נהיה יותר כוח שיכול לצאת החוצה ולבצע ולהילחם כשצריך, וכוח גבורתנו מתעדן. כוח של הגבורה לא נהיה גבורה כזאת אכזרית ומצפצפת על כולם, אלא כוח גבורה שהוא יודע להיות גיבור, והוא יודע להיות עדין, הוא יודע להיות מוסרי. ואותן הנשמות החזקות חוזרות לחיות בנו כימי עולם. אנחנו חוזרים לאותה מדרגה של היכולת להילחם, כי עם ישראל באמת צריך את זה היום. זה המצב, זה החייל האידיאלי היום, שיש לו, כמו שלמדנו קודם בדברי הרב קוק, יש לו גם את הכוח הרוחני, המוסרי, וגם את הכוח הצבאי ואת האומץ והגבורה להילחם. זה האידיאל וזאת המטרה שאנחנו שואפים אליה.